זה מאוד מומלץ ש כשלומדים גמרא חדשה, אז הרבה פעמים לא מכירים על מה מדובר, וגם אם מכירים, לא מכירים מספיק טוב. אז מומלץ כהתחלה, אם יש לכם זמן, השבוע הקרוב, לעבור המשניות, לפחות על הפרק. מי שיש לו זמן, שיבוא גם על התוספתא. זה מוסיף נפח. גם אם אתה לא מכיר, מבין כל מה שכתוב בתוספתא, עם הזמן אתם תבינו יותר ויותר, ותכירו יותר ויותר. לפני כ-15 שנה, הייתי בישיבה של הרב מוש פיינשטיין זצ"ל, תחת הרב דוד פיינשטיין, והיה בין הזמנים, ובא בחור, רואה אותי לומד תוספתא, אז הוא אומר לי, למה אתה לומד תוספתא? אמרתי לו, אם אתה לא לומד תוספתא מהמקור, אני מוכן לחתום לך שאין דף אחד שאתה יודע בש"ס. אז הוא אמר לי, בוא נתערב. אמרתי לו, בסדר, תבחר איזה דף שאתה רוצה בש"ס. אין כמעט דף בש"ס שלא מצטט תוספתא. תבחר דף, ותראה לי את התוספתא בדף ההוא, ותסביר לי לפי מה שאתה מבין את התוספתא שהגמרא מצטטת. אז הוא לקח דף שהוא בדיוק למד באותו זמן בעיון בישיבה, התחיל להסביר לי את כל המהלך של התוספתא. אמרתי, אוקיי, עכשיו בוא נפתח, נראה את התוספתא עם הקונטקסט. פתחנו את התוספתא, מענם היה עמום. היו שתי שורות לפני מה שהגמרא ציטטה, שתי שורות אחרי. הפך את כל, את כל מה שהגמרא ציטטה, זה פתאום נראה ציטוט לגמרי אחר.
הגמרא אומרת ועוד אמר בכלל.
כן, כן, יש לך בערבי פסחים, כל ההקדמה בפסחים. בפרק הראשון, כל ההתחלה של המשנה, אתה רק מבין נכון אם אתה ראית את התוספתא. אז זה לא חוכמה שלי, זה הרב פסן זצ"ל, ככה לימד אותנו לפני שלמד משניות. יש מכתבים של החפץ חיים שהוא ככה ממליץ ככה ללמוד. והרבה גדולי ישראל, יש כאן דומני פני יהושע שכותב את זה. יש הרבה גדולי ישראל אמרו את זה, זה רק ברגע שאתה מגלה את זה, אז אתה פתאום רואה, וואו, אוקיי, כדאי. אז זה המלצה פשוטה, מי שיש לו זמן בשבוע הקרוב, קחו איתכם, אפשר לצלם, אפשר להדפיס מהאינטרנט, קחו את המשניות, תעברו על המשניות, בסוף הגמרא יש לנו תוספתא, אם יש לך גמרא שהיא גם תענית מועד קטן מגילה, זה קצת לפעמים אתגר למצוא אם זה, תדפיסו את זה בסוף כולם, או בין המסכתות, אבל יש פה תוספתא, זה ממש מוסיף המון המון ידיעות חשובות ורלוונטיות. זה קצת קשה, לפעמים מדפיסים, הדפיסו את כל התוספתות יחד. יש לי פה תוספתות, כן. אצלי הדפיסו את כולם יחד.
כן, תוספת המגילה.
כן, השאלה היא איפה תעני.
מגילה?
כן, אז אני חושב, אצלי זה תוספת על חגיגה, אני חושב שצי התפיסו את זה לפני מגילה. לא יודע, הנה. בדרך כלל, לא יודע. אצלי זה בלגה. בגמרא שהכנתי איתה, היה לי, פה אין לי. אחרי, כאן כללית, בגמרא שלי פה אין לי.
זה מתחיל במגילה, נכון? כאילו אצל הרב גם
בתוספתא? אצלי, אבל יש תוספתא של מסכתות אחרות, ולא של...
כן, זה מה שאמרתי. תוספתא של מגילה.
טוב, בסדר. אז שיעורי בית. זה המלצה חמה. שוב, גם אם לא הבנתם כל דבר, אתם תראו שזה מוסיף הרבה. שלב הבא, קצת הקדמה, מה אנחנו מחפשים כשאנחנו לומדים. אז צריך לדעת שלימוד זה הולך בשלבים. שלב ראשון, אני כללית כשאני מגיע לגמרא אני מקיף לפחות את הסוגיה מהר, עד הנקודתיים או עד סוף סוגיה, מקיף מהר לראות על מה מדובר. הרבה פעמים מתעמקים על מילים ואתה עוד לא, אין לך תמונה. אז אם אנחנו רוצים ללמוד, מומלץ להקיף ואז להתעמק. מה שהגמרא אומרת, ליגריס איניש והדר ליסבור. קודם כל שמנם יגרוס, שיעבור מהר את החומר, ואז להיכנס לסברות, להבין קצת יותר טוב מה הולך. אז אצלי הלימוד כללית הולך, זאת אומרת, אם אני הייתי יושב פה איתכם, מגיע לגמרא תענית שלא ראיתי אותה כבר הרבה זמן, לא זוכר אותה, אני מתחיל, אני קורא את המשנה עם רשי, מתקדם לגמרא, גם אם לא הבנתי כל נקודה במשנה, אני רוצה תוך 10 דקות הראשונות, אם, בוא נאמר, הכנתי את המשניות והתוספתא, תודה רבה, 10 דקות הראשונות, אני רוצה להגיע סוף סוגיה הראשונה. לפעמים אני יכול להריץ ארבע דפים לפני שאני חוזר להתעמיק. לפעמים יש לך סוגיות שמתפרסות על ארבע דפים, אם אתה לא רואה את המכלול, לפעמים השאלות שמפריעות לך, הגמרא תשאל בסוף הסוגיה, אז אתה סתם מתעצבן כל הדרך ולא מבין כלום. אז מאוד מומלץ הרבה פעמים להסתכל מלמעלה. היו הרבה ישיבות שהיו ממליצים לתלמידים מבין הזמנים להקיף את כל המסכת, גם אם לא הבנת כל דבר. לפני שהתחלתי ללמוד שבת בעיון, אז ישבתי כל יום איזה שעה, שעתיים, ועברתי 7-8 דפים. תחשבו, בשעה, שעתיים, זה הרבה מאוד. לא הבנתי כל דבר, אבל הקפתי. ברגע שאתה מקיף, אז יש לך תמונה יותר כוללת, עכשיו אתה יכול להתחיל להבין.
כמו הסיפור עם הארבע אבות.
כן. כן, אתם מכירים? אחד קורא ארבע אבות, אז הוא צר. איך יש ארבע אבות, שלושה אבות? יושב, בודק את כל הראשונים. אז הולך למדף, בודק את כל האחרונים. ואז הוא מוציא את המחברת שלו, אומר, יש לי חידוש. אף אחד לא עלה על זה. שב וכותב, קשה לי, כתוב במשנה ארבע אבות, וידוע, ממסורת ישראל, יש שלושה אבות, וצריך עיון גדול, לעניות דעתי. סוגר את המחברת, הולך הביתה, אומר לאשתו, היום, ממש, עליתי על משהו. למחרת הוא חוזר, ארבע אבות נזיקין. בסדר. מצאתי יישוב לקושייה, אבל האמת שהרבה מהלימוד הוא ככה. אז זה... אנחנו מגיעים ללימוד מתוך נקודת הנחה שכבר עברתם ויש לכם קצת את התמונה של הסוגיה. הצורת לימוד, השאיפה היא לתת כלים. אני אומר לכם שהצורה שאנחנו נלמד עכשיו, כשהייתי במרכז הרב, מינו אותי ללמד תלמידים, לא הייתי רם שם, אבל היה לי תפקיד לקחת תלמידים שכישרוניים ולעזור להם, ואני יכול לומר לכם שהשיטת לימוד הזו, אתם תראו, למרות שזה נראה שזה איתי בהתחלה, אתם תראו שתוך יחסית מעט זמן, אתם תתחילו להסתכל על סוגיות ודיוקים ברש"י, בצורה שאתם תראו הרבה מאוד בסוגיה שאחרים בכלל לא רואים. כשאתם לומדים פשט, כשאתם תקראו משנה, אתם תשימו לב כשכתוב רבי אליעזר, תאמרו שמותי, לא הלכה, רבו של רבי עקיבא. אתם פתאום תראו שאתם מסתכלים על סוגיה אחרת, שהמבנה ההלכתי עולה לפניכם. אחד מהמגמות שלנו יהיו שהשמות יהיה למשמעות, מי כל תנא, מי כל אמורה, וזה בסוף נותן לגמרא הרבה יותר חיות וערך. אז אנחנו נתחיל. המסכת שלנו קרויה מסכת תענית. כשאנחנו ניגשים לנושא כזה, אז כבר אמרנו, צריכים לשאול את עצמנו, איפה בתורה יש לנו מושג של תענית? יש לחלק בין המילה תענית, שהשורש שלה זה עינוי, ובין המילה צום, שהשורש שלה זה כמו צומת הגידים, לשון אחדות ואיגוד. נכון שאנחנו אומרים צום, אנחנו מתכוונים תענית. אבל בעצם צום זה לכנס את העם, זה לא להתענות, זה שם מושל. דיברנו כבר שתענית זה לשון עינוי, והגמרא שואלת מה זה עינוי ביום הכיפורים, בפשטות זה חוסר אכילה, והמסכת שלנו תעסוק בעינויים שהם דרבנן. אנחנו נצטרך לדון מה הכוח שלהם ומה המגמה שלהם. דיברנו כבר על התשובת חתם סופר, האם המגמה היא תשובה, האם המגמה היא להצטער על דברים, שיהיה לדברים ערך. אז זה נדון בהמשך המסכת. בואו נתחיל. המסכת פותחת עם המילה מי אימתי, וכשאנחנו רואים את המילה מי אימתי, אז אנחנו צריכים לשים לב שלא כתוב פה אימתי, אלא מי אימתי. אימתי זה הגדרת זמן. תאמר לי מתי מתחיל, מתי מסתיים. מי אימתי, זאת אומרת המשנה פותחת בשאלה מה תחילת הזמן. זה כל מה שהמשנה שאלה. אנחנו כבר דיברנו בכל המועד על הדגש של סתם משנה ששואלת שאלה, ולמה המשנה לא פותחת רבי אליעזר אומר, ואני לא ניכנס לשלה הקדוש שהזכרנו על כשפרק פותח בשם של תנה, שיש איזה יותר משקל הלכתי. אז המשנה פותחת, מי אימתי מזכירים גבורות גשמים, מה המשפט האחרון של המשנה בעצם? מה יהיה סוף הזכרת גבורות גשמים, נכון? אז המשנה שאלה שאלה אחת, ענתה עליה, ואז ענתה על צד שני שבכלל לא שאלה. אז המי אימתי מזכירים, על זה המשנה תענה. הסוף זמן זה כבר לא קשור. יש שאלה שעוד לא מצאתי למקור, שאלתי את הרב פסן זצ"ל והוא גם לא ידע, באיזה דור ולפי מה היה החלוקה של משניות. זאת אומרת, אם נפתח משניות, ש"ס משניות, המשנה הראשונה מתחלק לשניים או שלושה משניות. זאת אומרת, החלק השני מרבי יהודה אומר זה כבר עוד משנה, וזה מאוד הגיוני לחלק את זה ככה, כי אז אתה עובר לשאלה. אין שואלים את הגשמים, זה כבר משנה חדשה במשניות. זה מאוד הגיוני. אין שאלים תגשמים, בסדר, זה כבר דיון חדש. בסוף אנחנו חוזרים לסוגיה של מזכירין שצריך עיון. אז מי אימתי מזכירין? דיברנו שמזכירין זה לשון רבים, והגרא בברכות שאומר שלשון רבים זה להדגיש את הצד הציבורי, שאנחנו מדברים על מתי מזכירים בציבור, בתפילה בציבור. גבורות, גשמים. נראה מחלוקת. פתחנו בשאלה, מחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע. מי זה רבי אליעזר? רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא שמותי. מה זה שמותי?
שמאי.
תוספות מביא על פי ירושלמי, שהוא מתלמידי שמאי, ואז אין הלכה כמותו. רש"י לומד ששמותי, זה מלשון הגמרא במועד קטן, שמתה, ששמתה זה סוג של נידוי, וידוע שבסוגיה של תנורו של אחנאי, אז ברכו לרבי אליעזר. נפקמינה ביניהם, יהיה, אם רבי אליעזר הוא כבית שמי, אז בית שמי במקום בית הלל אינה משנה, ואז זה אפילו לא דעה שאני סומך עליה בשעת הדחק. אם רבי אליעזר הוא רק שמותי, אני לא הולך כמו עולה הלכה לכתחילה, אבל עדיין יש לו משקל הלכתי שבשעת הדחק אני אתחשב בו. אז נפקמינה ענקית בין רש"י לתוספות.
ברגע שנידו אותו, אז נידו אותו. כל ההלכה שלו,
שאלה נהדרת.
גם אם ההלכה היא...
זה דיון ברמב"ן, אם אתה רוצה לראות את כל הפלפול, אז הרד"ל כתב על זה חיבור שנקרא ברכת רבי אליעזר, זו שאלה נהדרת, אתה צודק. מי אמר רק בגלל שנידו שלא נפסוק אמור? נכון?
עד הנידוי לפחות.
מה?
עד הנידוי, כי... יש איזו משנה שאומרת שהם באו אליו לשאול אותו על שלוש ארבע שאלות.
כן,
אז,
נכון.
אז משמע ששאר הדברים הם...
צודק, כן. אתה צודק, לא, זו הערה נכונה.
רש"י, למשל בשביל לשבת, בפרק רבי אליעזר בן הורקנוס, מביא שני פירושים, יש אומרים שהוא בכל מקום לפי העניין, לפעמים מביא ככה, לפעמים ככה, יש בחול. לפי הזה, איך בדיוק הוא... למה הוא בחר להביא
לפעמים
את שניהם, לפעמים רק אחד?
מה, רש"י?
מביא את הירושלמי.
כן, כן.
כי הוא
מביא
את שני הפירושים, ויש מקומות
שמביא
רק פירוש אחד.
יש כוח, נכון.
הר"ן שואל בשבת, איך שמעו
את המדמת שמאי, והגמרא
אומרת שרבן יוחנן בן
זכאי,
שהיה...
תלמיד קטן של
אילן? כן.
אז אני תירצתי את הרן הזה.
לא, הוא בעצמו אומר. כן. הוא אומר שבאחרית ימר הוא
אומר... אז אני אומר שלדעתי ענייה לא מצאתי מי שאומר את זה. אבל אם מדייקים במשנה בפרקי אבות מה כתוב, רבני יוחנן בן זכאי קיבל מהם על שמאי והלל. חוץ מזה אני חושב שזה תלוי בספק של תוספות מה היה העידן של בית שמאי ובית הלל. זאת אומרת, תוספות מסתפק, יש סתירות בזה. תוספות עצמו סותר את עצמו. אנחנו גולשים פה, ביוד חד דבר, כשתוספות דן מול הגמרא בחולין, על רבי יהושע ורבי אליעזר, מתי גזרו תומה שנייה ושלישית ותומה בקודשים, אז המבנה של תוספות, תוספות יש בו קצת סתירה, האם הוא לומד שרבי אליעזר ורבי יהושע היו אחרי העידן של בית שמאי ובית הלל, או תוך כדי העידן. אבל זה כבר, אנחנו צריכים לדון. אבל יש כוח, אני שכחתי, נכון, רש"י בשבת שם מביא את שתי השיטות, נכון. זה נכון.
של בית שמאי ובית הלל או של שמאי והלל? חייב להיות שהם היו
זה עוד שאלה של תוספות. זאת אומרת, הנקודת מוצא שלנו זה שבית שמאי זה לא בעידן של שמאי, זה אחר כך. כך כתוב בירושלמי, אבל תוספות מוכיח מהתוספתא שלכאורה היה באותו זמן, וכך משמע בגמרא בביצה. ושהגמרא שבית שמאי מתאבקים אם יש סיפור שם שהלל לוי קורבן לבית המקדש בחג והתכנסו עליו כל תלמידי בית שמאי, אז משמע שם שהלל יש לו אימות. חוץ מזה בתוספתא כשעידן הבא יודחת דבר היה יום שבית שמאי גברו על בית הלל, והתוספתא המשנה בשבת דנה מה גזרו באותו יום הגמרא בשבת, ואז בתוספתא שם משמע ששמאי והלל היו יחד איתם במחלוקת. אז זה תוספות נשאר בצריך עיון על זה.
לא, אבל רבי אליעזר לא היה בזמן הזה. רבי אליעזר לא היה 100 שנים לפני החורבן.
איך אנחנו יודעים?
כי רבי אליעזר היה הרב של רבי עקיבא, ורבי עקיבא היה אחרי החורבן. זאת אומרת, הוא היה עוד עם בר כוכבא 60 שנה אחרי החורבן, הוא היה יחד עם בר כוכבא.
אתה שואל שאלה טובה, בהזדמנות צריך לדון בזה. רש"י על המשנה, מה תפקידו של רש"י על המשנה? אז רבי עקיבא איגר כותב גם בהערות על המשנה וגם בתשובות שתפקידו של רש"י על המשנה זה לתת לנו את ההווה מינה של הגמרא. זאת אומרת, רש"י נותן לנו את הפשט שלפיו הגמרא הבינה את הפשט הפשוט של המשנה. למה זה חשוב? אז בפשט היינו אומרים, זה חשוב כי אתה צריך לדעת מה הרקע של הגמרא. אבל האמת שצריך להבין את זה קצת יותר לעומק. יש לכם כוח פשיעה כזו? אפשר להתעמק? כן? אוקיי. אז זה תחילת הלילה. טוב, יש גם קפה מאחור, מי שרוצה. אז יש תשובת הבח סימן עין. הבח כותב בתשובה, והוא רומז לזה באבן העזר סימן תתוו. הבח כותב על שיטתו של הרמב״ם בפסיקה. שהרמב״ם, יש לנו כמה וכמה דוגמאות שהרמב״ם פוסק כפשוטו של משנה, בניגוד להסברים של הגמרא במשנה. זאת אומרת, לפעמים הגמרא באה ואומרת, הפשט במשנה הוא אחרת, ואז הרמב״ם כאילו מתעלם מהגמרא וחוזר להווה אמינא של הגמרא במשנה. כדי להבין את הבח הזה, כדי להבין שיטת הרמב״ם בזה, אז אנחנו נצטרך לפתח את ההבנה שלנו בגמרא, מתי התירוצים של הגמרא הם תירוצים של לכתחילה, ומתי התירוצים של הגמרא הם שינוי דחיקי. זאת אומרת, לפעמים הגמרא נותנת תירוצים שהגמרא סך הכל באה לומר, לא דחקת אותי לפינה. אתה רוצה להוכיח ככה, אני תמיד יכול לומר גם ככה. זאת אומרת, לפעמים התירוצים של הגמרא הם תירוצים דחוקים. היום בא אליי אדם, חוקר מאוניברסיטה, מהטכניון, ושפך בפניי מהלך שהוא חידש בכל חטא אדם הראשון. אז כעבור 10 דקות שהוא נותן לי נאום, אמרתי, רגע. והתחלתי להראות לו כמה דברים שהוא אומר שהם לא מוכרחים. אז הוא אומר, אבל אפשר לומר. אמרתי, יופי, אפשר לומר, הרבה דברים אפשר. אם זה לא מוכח ככה, אז לא אמרנו כלום. זה באמת ההיגיון של הגמרא. אתה חייב להוכיח לי. אם לא תוכיח לי, אם זה רק אפשרי, אז אין לי כלום. תורה שבעל פה, אתה חייב להוכיח לי. אז התירוצים של הגמרא הם לא תמיד דעת הגמרא. הרבה פעמים זה טענה של הגמרא שלא הוכחת לי. אבל זה לא טענה שאני באמת לא סובר כמורה. כן? אז זה נצטרך, תוך כדי שנלמד את הגמרא, לדייק בלשונות, לראות מתי הגמרא אומרת תירוץ מנצח, ומתי הגמרא סך הכל אומרת, אני תמיד יכולתי לטעון. אבל אני לא באמת אומרת. וזה למה שהגמרא לפעמים אומרת, הכי נמי מסתברא. הגמרא אומרת, אני לא סתם אומרת, זה אפילו מסתבר מה שאני אומרת. זאת אומרת, ומה שאר התירוצים? אתם יודעים, זה כמו כשאדם אומר לך, באמת. ומה שאר מה שאמרת? זאת אומרת, אז הכי נמי מסתברא...
לכן אני חושב את זה בדרך כלל להעביר ראייה מחלק נוסף של הברייתא או משהו כזה.
חכה, נגיע. אתה רוצה שיעורי בית? תפתח את יד מלאכי על דייקה נמי, ושם הוא מפתח. אני לוקח את הרעיון הזה מהיד מלאכי על דייקה נמי. אתה יכול לראות שם. חזרה לענייננו. אז הבח אומר, המבנה של המשנה כפשוטו של משנה, זה מבנה שבו רבי הציג את פסיקתו. זה לא רק מבנה של הווה אמינא, שאחר כך הגמרא אומרת, בוא אני אסביר לך מה באמת כתוב במשנה. כשהגמרא באה ומסבירה לך מה באמת כתוב במשנה, הגמרא עושה את זה לשיטתה. דהיינו, הגמרא לא תמיד הסכימה עם הפסיקה של רבי. זה לא שהגמרא עוקרת את הפשט הפשוט של המשנה, אלא שהגמרא אומרת, אבל אני רוצה לפסוק כנדבך הבא, כפשט האחר במשנה. לאור זה, כשרש"י בא ומסביר לי את המשנה, הוא מסביר לי פשוטו של משנה שיש לו משקל הלכתי. ומה נאמר כשרש"י בא ואומר לי בגמרא מפרש? למה? אני אראה את זה בגמרא. אלא מה? רש"י אומר לי, זה פשוטו של משנה. פה הגמרא לא... נכון, הגמרא לא יכלה... נצטרך לדייק בלשונות של רש"י, מתי רש"י אומר מפרש, מסיק, מקשה. זאת אומרת, רש"י יש לו... רש"י פה על הגמרא, המשנה אומר לנו כמה פעמים, בגמרא מפרש, בגמרא מפרש. יופי. אני אגיע, אז תאמר לי על כל המשנה בגמרא מפרש. מה אומר לי רש"י? הוא אומר, אתה מוצדק שקשה לך, ומה שהגמרא תפרש, זה פשוטו של משנה, זה לא שינוי דחיקי, זה לא עוד נדבך. זה סתם יסוד בהבנת רש"י על המשנה. עכשיו, כן.
אם הגמרא
רוצה לשנות מדעת המשנה, אז על מה היא נסמכת? כאילו,
למה
זה שהיא מפרשת את זה אחרת, אבל לא לזה התכוון המשורר, אז איזה משקל הלכתי יש לו?
זה צריך להרחיב את העירייה, ניתן לך שני מראי מקומות, שלושה מראי מקומות, ואת השאר בעזרת שם נפתח אולי בליל שבועות, אני לא יודע אם זה זמן נכון, מראי מקום אחד, כן, מראי מקום אחד, זה הקובץ שיעורים, סימן תפריש למד ג' זה היחיד שאני יודע בעל פה, אל תתפעל כל כך, סימן תפריש למד ג' שהוא מביא את כל הדיון מהרמב"ן ורב שרייגון, על זה שהמורים יכולים לחלוק על תנאים, יש לזה גם כסף משנה, יש דיון בנושא קדימים של הרמב"ם, אבל שם אתה יכול לראות סיכום של שיטת הגאונים ועוד, יש על זה גרא בספר כל אליהו של הגרא על התורה, אז תיקח כל אליהו השלם, כי כל אליהו רגיל לשמיטו, יש שני דפים, הגרא כתב כללים על הגמרא וכללים על התורה, עמוד אחד של כללים לגמרא, אני חושב שלא רק שני כללים, ושניים או ארבע כללים על התורה, לא הרבה, אבל בכל אליהו השלם, אז הגרא שם על המילים חיסורי מחסרה, התלמידים אומרים שהגרא אמר להם כל חיסורי מחסרה לא היה חסר כלום מהמשנה. והגרא ישב והסביר להם כל משנה כפשטה בלי החיסורי מחסרה. חיסורי מחסרה זה צורת הסבר של המשנה. זה לא שהיה חסר משהו מהמשנה. נפתח את זה בהמשך, אני נתן לך ראשי פרקים.
או שאת המשנה אחרת מלאה יותר, והסתפקו גם במשנה החסרה.
אני שומע רק שזה לא מה שהגרא אמר.
לתמצת כמה שיותר את המשנה,
שיהיה
נוח לשלם.
אז בסדר, אבל זה לא מה שכתוב בגרא. זאת אומרת, אני שומע מה שאתה אומר, אבל הגרא אמר לא, זה כי המוראים רצו לחלוק על המשנה. אז הם הוסיפו למשנה. איך הם יכלו לעשות את זה? נצטרך עוד לדבר.
מי אמר שהמוראים חלקו על המשנה?
הם פסקו כמו משנה.
אז זה מה שאני אומר.
כמו דעה אחרת.
אוקיי, אז זה, לענות לך על זה, אז זה המראה מקום האחרון, זה הרמב"ן בסוף פרק ראשון של עירובין, או עכשיו דף יומי, הוא מדבר על מנטנה. מה פשט שהגמרא אומרת מנטנה? זה באמת אומר שהיה להם מסורת שזה שיטת פלוני? אז הרמב"ן שם אומר שהיה כוח ביד חכמים לחזק משנה או להחליש משנה, לתת את המשנה, לומר המשנה הזו היא שיטת רבי עקיבא, ואז זה יהיה הלכה ואי אפשר לחלוק עליה, או שהמשנה הזו שיטת רבי אליעזר, ואז היא לא על ההלכה. זאת אומרת, המנטנה הוא לא תמיד מסורת שזה ככה, כמו יכולת לתת משקל הלכתי. וזה חוזר לעוד יסוד. היום, בדרך לפה, כשקניתי את המכשיר הזה, אז בחנות המוכר אומר לי, איך קראו למשה כשהוא נולד? אז אמרתי לו, אביגדור. אז הוא אומר לי, אמרתי לו, אבל יש לו 10 שמות. אבל יש עוד מדרש שאומר שכשהוא נולד, קראו לו אביגדור, שזה השם כשהוא נולד. אז הוא אומר לי, מה זה 10 שמות? אמא שלו קרא לו, אביגדור, יקותיאל, מוישה, 10 שמות תקרא לו כל פעם שקרא לו, לא יכול להיות. אמרת לו, לא, 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 אז אתה לא מבין מה זה שם בתנך. שם בתנך, כמו שם בחזל, זה משקל, זה רעיון מסוים. או, יפה, שם זה נראה שזה שם שכן קראו לו, אבל בראשונים יש אבן עזרא כזה, יש רשב"ם כזה, יש חזקוני כזה, הרבה ראשונים כותבים את אותו רעיון. השם שהתנך קורא לבן אדם זה שהתנך רוצה להדגיש כוח מסוים בבן אדם. התנך רוצה להדגיש תכונת אופי מסוים בבן אדם. אז בתיה לא קראו לה בתיה, היא הייתה בת פרו, אבל היא התגיירה, אז התנך כל הזמן מדגיש שהיא בת יה, היא הבת של הקדוש ברוך הוא. היא מאמצת את משה, אז למשה ניתן את השם, הוא משוי, מה זה משה? הראשונים, יש מחלוקת בראשונים, האם היא קרא לו בעברית או במצרית?
האם בכלל דיברו בעברית או זה, עם פרעה?
יפה, אז זה מחלוקת.
הרי אפשר לדייק מכל מה שהוא אמר לו.
יפה, אז שוב, הנקודה היא מה התורה רצתה להעביר לי. לאו דווקא מה היה בפועל. אתה רוצה לשאול מה היה בפועל, אז יש לי הוכחות שקראו לו אביגדור. זה היה השם שאימא קרא.
הרב חיסורים 11, הרב אמר לנו פעם שיש שיטה לפחות, שחיסורים 11, רבי בנת המשנה כחיסורים 11.
נגיע לזה. זה מה שאמרת לו, שאלתי, אז אני אומר, זה חלק מהמבנה של תורה שבעל פה, שהמשניות היו בנויות בצורה, שאם היה לך מסורת נכונה, ידעת איפה אתה יכול, וזה חלק ממה שהוא מצטט, מהשיעור בשבועות שנה שעברה, חלק מהראשונים שראינו במשנה בעדויות, שרבי בנה בתוך המשנה כוח לדורות הבאים, לא להיות כבולים בפסק שלו. וזה באמת מהלך הרבה יותר ארוך. הבאנו מספר ויכוח מים חיים של האח של הגרא, סליחה, של האח של המהר"ל, שכתב ויכוח נגד הרמה, על זה שהרמה חיבר שולחן ערוך. מה המשקל של הכרעות הלכתיות של דורות קדומים לדורות מאוחרים? יש לזה גם שפת אמת, שהרי בבית שני פסקו שכל הניסוך היין של בית ראשון היה פסול. אז מה זה ניסוך היין? אז כל הניסוך היין שעשו בימי בית ראשון לא רלוונטי? זאת אומרת, הזה, אתה צודק, אבל זה צריך הרחבה מאוד גדולה. בגדול, זה כיוון שנפתח עם הזמן. בואו נראה את המנגנון שחזל בנו לנו. אבל ממש אין לנו זמן, בואו רק נטעם מהרשי הראשון. מימתי מזכירים נבואות גשמים? אני העליתי שאולי צריך מפה ללמוד לזיכרונות שלנו בראש השנה, ולרעיון שאנחנו אומרים זוכרינו לחיים, ומתוך ההגדרה למה חזל קבעו לנו להזכיר, אולי מתוך זה אנחנו נבין קצת יותר מה זה זיכרונות של ראש השנה, וכל הזוכרינו בתפילה, נראה בהמשך אם ישנו מאיפה לשאוף. אומר לנו רש"י, עכשיו יש הרע, רבי צעיר לי, אני לא ידעתי, שהמעריצחיות בסוף המסכת אומר, שרש"י על המסכת זה לא רש"י, עוד לא פתחתי את מעריצחיות, אני מאמין לך. אז זה סתם הרע שעוד רגע נראה. אז הוא העלה, שהרי כל הראשונים המפרשים, הם כן מתייחסים לזה כרש"י. בסדר. ממתי מזכיר נבואות גשמים שאומר, שימו לב שרש"י עבר מרבים ליחיד, משיב הרוח מוריד הגשם, זה גם חידוש ברש"י, אנחנו לא יודע אם נספיק לראות את הרן שדן, למה אנחנו באמת מוסיפים משיב הרוח. מוריד הגשם אני מבין, למה משיב הרוח? זאת אומרת, הגמרא תזכיר הרבה דברים שאתה יכול להזכיר, אתה יכול לא להזכיר, משיב הרוח, מוריד הטל, מעביר העננים, יש הרבה דברים שיכולנו להזכיר. למה אנחנו דווקא מזכירים משיב הרוח יחד עם מוריד הגשם? זה באמת, פה ברש"י אנחנו כבר רואים יסוד למנהג הזה, ואולי נספיק עוד לדון בזה. ובגמרא מפרש, אז זה מיד מדליק לנו נורות, עכשיו אנחנו יודעים מה זה בגמרא מפרש. תיימה, עמי קרי לי גבורות גשמים, מפני שיורדים בגבורה. אז אנחנו שאלנו על פי המהר"ל בפרקי אבות, המהר"ל אומר, יש כמה משקלים כשאתה אומר מצווה קלה או מצווה חמורה. האם הכוונה, האפקט של המצווה, המשקל מבחינת העונש של המצווה, המשקל של כמה קשה לי לקיים את המצווה, זאת אומרת, יש מקום שנידה נקרא מצווה קלה, יש מקום שנידה נקרא מצווה חמורה. מה זה? אז זה תלוי, יש היבטים שונים. אז אנחנו שאלנו על גבורות. גבורות זה הדגש, מה הגשם פועל בעולם, או הדגש הוא אופן ירידתם. זאת אומרת, אנחנו נראה בהמשך הגמרא שיש תהליך שלם בטבע שצריך לקרוא כדי שירד גשמים, או שגבורות זה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו נראה שזה מחלוקת ראשונים, מה הפשט בגבורות גשמים. בואו נציץ ברש"י על הריף.
כן, כי למה זה שונה?
אז זה מגבה את מה שהרב וייץ אמר, שזה יש בבית יוסף בהלכות אבלות ובהלכות חול המועד, יש פעמים שהוא מצטט מרש"י על הריף. זאת אומרת, אני כמעט בטוח שראיתי מקומות שהבית יוסף כאילו הוא אומר לנו רש"י על הגמרא זה לא רש"י. אני צריך למצוא את זה, כמדומני זה על מועד קטן. רש"י אומר לנו, מאי מתי מזכין גבורות גשמים, אני משיב רוח מוריד הגשם, וגם פרש המי קרי לו גבורות גשמים, ומעסיק לפי שיורדים בגבורת הקדוש ברוך הוא. לא כמו שאנחנו, הרש"י אצלנו. זה רבי אליעזר, כן, שם. אז לא בגבורה, כמו שכתוב אצלנו בגמרא, אלא בגבורת הקדוש ברוך הוא. ככה רש"י על הריף, אנחנו עוד נדון בריתמה.
הוא אומר, ויהיה לפני מקרא, זה אומר שהוא לומד פה גזרה שווה.
יפה. יפה. נצטרך לדבר על זה. בסדר. אז על זה עוד נצטרך לדבר. זה גם נצטרך לדבר, אף אחד לא יודע. כתוב באחרונים שלא יודעים. שכנראה מדפיסים הכניסו את זה, יש אומרים עם מהדורה קודמת של רש"י, לא ברור מאיפה זה הגיע גם כן. רש"י על הריף. אני אומר, רש"י על הריף, לא ידוע.
יכול להיות שרש"י כתב על הריף, מה פירוש רש"י על הריף?
לא, אבל כתוב בכמה אחרונים שאנחנו לא יודעים מאיפה הרש"י על הריף הגיע, אף אחד לא מציע את זה, למיטב ידיעתי. אז היד מלאכי, כמה שזכור לי, מביא שלא יודעים.
שזה לא.
כן. אבל יש אומרים שזה אולי מהדורה אחרת. אנחנו בעצם עוד 3 דקות ערבית, ואמרנו שנעשה קצת משלי. אני רק צריך לשאול אתכם, משלי זה ספר שנחלק לכמה חלקים, אבל